היום אנחנו הולכים לדבר על נושא כל כך משמעותי, אריכות ימים, ויותר נכון, אריכות ימים בבריאות. בשביל זה אנחנו ניכנס לכל התחום של הפרעות מטאבוליות. זה ככל הנראה גורם שהוא קשור בכמעט כל התחלואה, כמובן השמנה, סכרת, כבד שומני, אבל גם כל הבעיות לב, שומנים בדם, כולסטרול, בריאות המוח, אלצהיימר, סרטן, הפרעות מטאבוליות קשורות לכמעט כל תחלואה.
קודם כל הן נפוצות בצורה מפחידה. הערכה היא שבין 50-75% מהאוכלוסייה סובלת מהפרעה מטאבולית ברמה זו או אחרת. אנחנו תכף נפרט כמובן מה זה. ואכן אני חושב שכולנו רוצים אריכות ימים בריאה. אריכות ימים בסבל ובאיכות חיים נמוכה, עם בלי מוח ועם מגבלות גופניות, זה לא משהו שאנשים רוצים. אני חושב שהמשאלה המשותפת לכולנו זה לחיות את השנים שיש לנו וליפול בחודשים האחרונים אל מותינו, באיכות החיים ובבריאות, ולא להתחיל לצנוח ברמת הבריאות 10 שנים לפני מותינו ולהיות מין חי מת כזה, נטול איכות חיים, הרבה פעמים נטול מוח, אף אחד לא רוצה את זה. אז זה ההבדל בין health span, שזה אריכות ימים בריאה, ל-life span, שזה סתם אריכות ימים. חצי מתקציב הבריאות בעולם המערבי מיוחד ל6 חודשים האחרונים של החיים של בני אדם. אנחנו משקיעים המון משאבים בחצי שנה האחרונה של חיי אנשים, בגלל שהם באיכות חיים כל כך נמוכה, ואשפוזים וטיפולים ובתי חולים וזה. לא, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר בריאים עד הרגע האחרון.
לגמרי, איזה פתיחה. אז אנחנו נדבר על כל זה, על כל הנושא של הפרעות מטאבוליות, שכמו שאמרת, כולנו צריכים לשים לזה לב, גם אם אנחנו רזים.
מגיל צעיר, כן, היום כבר יש מחקרים על נערים עם סוכרת או פרסוכרת, מצב פרסוכרתי, דבר שנרחיב עליו עכשיו עוד מעט, אבל בהחלט הנושא המטאבולי, לפי תפיסתי, משמעותי ביותר לגבי איכות חיינו ואריכות ימינו.
כן, לגמרי, ממש בכל גיל, וכמובן מי שיש לו משקל עודף עוד יותר צריך לשים לב, אבל אני פה יושב כדי גם לשאול את השאלות לגבי אנשים שהם רזים כלפי חוץ, אבל
שחר,
עדיין יכול
להיות. שחר, אתה במיעוט קשה.
נשאל גם את השאלות בשביל האנשים שכלפי חוץ לא נראים שמנים, אבל אנחנו יודעים שיכול להיות גם שומן בפנים, שלא רואים אותו, יכול להיות עדיין הפרעה מטאבולית.
יש כאלה, יש להם כינוי ברפואה, הם נקראים בראשי תיבות טופי, thin, on the outside, fat in the inside. לא רואים את השומן שלהם, הוא בתוך עברי הבטן. זה השומן הבעייתי. קוראים לו בעברית שומן בטני, ברפואית קוראים לו visceral fat. ויסרה זה איברים, איברים פנימיים, הוא לא עוטף את עברי הבטן. הוא מסתנן לתוך הכבד, הוא עוטף את הלבלב, את הלב, את מערכת העיכול. זה השומן הבעייתי. הוא זה שמגביר את העמידות שלנו לאינסולין, נושא שנדבר עליו המון היום.
כן, נדבר, קודם כל נזכור את זה, כי זה פשוט חשוב להבין את זה, וכמובן שיהיה בהמשך חלק גם פרקטי של תזונה.
איך למנוע ולטפל, איך כן. להשיג מהמילה נסיגה, להשיג את התסמונת המטבולית לאחור, כולל כל מרכיביה, כולל כבד שומני. אין היום דרך אחרת, חוץ משינוי תזונתי, לגרום לנסיגה של השומן מהכבד.
כן.
לפי מיטב ידיעתי, כל מה שאני אומר פה באחריותי בלבד.
כן. אז ניגע בכל זה, מתזונה, תוספי תזונה, איך לאכול, גם לא רק מה לאכול, אלא גם איך ומתי, וכבד שומני, אני מניח שזה גם השומן העיקש, צריך בעצם את התזונה המיוחדת יותר, לא? כי יש אנשים שכאילו לא מצליחים לרדת במשקל.
כן, נגיע גם לזה, לשומן העקשן הזה.
אז גם לזה חשוב להגיע.
גם לזה נגיע.
אז רק הדבר שאני אגיד למאזינים, שאתה רופא, מדיקל דוקטור, וגם דוקטור לנטורופתיה. זאת אומרת שזה שילוב שהוא ממש יפה בעיניי. אז בוא נתחיל רגע עם סקירה של מה זה אומר הפרעות מטאבוליות ועל מה זה משפיע.
כן, זה די פשוט. יש הגדרה בינלאומית לאיך מגדירים בן אדם כסובל מהתסמונת המטאבולית. אז באופן קלאסי צריך שיהיו לו 3 מתוך 5 הקריטריונים הראשונים שאני מונה אותם עכשיו. אחד, זאת השמנה בטנית, ממש מודדים בסנטימטרים, אני לא עושה בדיוק, אבל לדעתי מעל 88 סנטימטר לנשים, מעל 100 לגברים, אני לא סוגר לה בדיוק, אבל אנחנו רואים כשהבטן שלנו בולטת. שני, זה הסוכר, רמות הסוכר מתחילים לעלות כזה סביב 100, קצת חוצות את 100 בבדיקת דם. לחץ הדם מתחיל לעלות, הוא כבר לא 120 על 80, הוא כזה נע בין 130 על 80 ל-140 על 90, אנחנו עוד לא מוגדרים כסובלים מיתר לחץ דם, אבל אנחנו משהו בורדרליין כזה, ושני הפרמטרים האחרים הם בדיקות דם, שבהם טריגליצרידים גבוהים מהנורמה, שזה 150, מעל 150, וה-HDL, הקולסטרול ה-so-called טוב, נמוך. הוא קצת שונה במדדים שלו בין גברים לנשים, אז לא ניכנס לדקויות האלה, אבל אלה חמישה קריטריונים ששלושה מספיקים כדי להגדיר בן אדם כסובל. עכשיו יש עוד כמה קריטריונים שנהוג לשלב אותם במכלול הזה, כבד שומני, רמות גבוהות של חומצה אורית, זה נקרא יוריק אסיד בבדיקות הדם שלכם, אצל נשים שחלות פוליציסטיות, ואלה הדברים העיקריים שאנחנו מכלילים אותם בתוך התסמונת המטבולית היותר מורחבת. הנפיצות, ככל שעולים בגיל זה גבוה יותר, כי אנשים נוטים להשמין ולרדת באחוזי השריר לעומת עלייה באחוזי השומן שלהם, אז הם שמנים יותר, הפרעות בבדיקות הדם, בשומני הדם, הסוכר קצת עולה, לחץ דם קצת עולה, ככה שעם הגיל יותר ויותר אנשים נכנסים לקטגוריה הזאת, ואנחנו מדברים במערב על בין 50 ל-75 אחוז מהאנשים שסובלים מהתסמונת המטבולית.
ועל מה זה משפיע?
ברקע של התסמונת המטבולית יש בעיה אחת מרכזית, והיא רמות גבוהות של אינסולין, של ההורמון אינסולין, שנגרמות עקב עמידות לאינסולין, זה נקרא ברפואית אינסולין רזיסטנס, אנחנו אמורים להיות רגישים לאינסולין, והוא מתפקד טוב כשאנחנו בריאים. אצלך למשל אני חושב שהאינסולין שלך עובד מצוין, כי אין לך הפרעה מטבולית, אבל ככל שאנחנו מפתחים את הסימנים של התסמונת המטבולית, האינסולין שלנו פחות ופחות יעיל בעבודתו, לכן הגוף מעלה את רמתו ומתחיל מעגל קסמים, מכיוון שאינסולין משמין אותנו, הוא אחד מגורמי ההשמנה העיקריים, אנחנו יותר שמנים, אנחנו מגיבים פחות לאינסולין, אנחנו ממשיכים לאכול פחמימות וסוכרים, עוד אינסולין, עוד השמנה ועמידות לאינסולין שהולכת ועולה.
אולי לטובת מי שלא מכיר, מה התפקיד של אינסולין ולמה הוא גורם להשמנה?
אינסולין הוא חיוני לחיים, אנחנו יודעים את זה שבלי אינסולין הגוף מתמוסס ונעלם בשתן. לפני המצאת האינסולין, שזה שנות ה-20 של המאה הקודמת, פרס נובל קיבלו, דבר חדש יחסית, 100 שנה הוא קיים. לפני כן אנשים שהיו חולים בסוכרת סוג אחד, שבה זה שונה לחלוטין מסוכרת סוג 2, שזה רוב המקרים, 95% ממקרי סוכרת, זה סוכרת מבוגרים או טייפ 2, או סוכרת שאינה תלויה באינסולין, אבל בערך 5% זה סוכרת תלויה באינסולין. יש הרס של הלבלב על רקע מחלה אוטואימונית שפוגעת בתאים מייצרי אינסולין, ולאנשים האלה, לילדים האלה בדרך כלל, לצעירים, אין אינסולין, ואז אין מה שישמור על הגוף שלהם. הם פשוט נמסים. השריר שלהם, כל עברי הגוף שלהם לאט לאט מתמוססים, ופעם זה היה גזר דין מוות. לכן אינסולין הוא הורמון אנבולי, הוא עוזר לנו לבנות שרירים, הוא בונה לנו שומן, הוא שומר על המסה שלנו, ולכן הוא חיוני לחיים.
באיזה אופן הוא שומר על המסה? הוא בעצם לוקח את
התזונה? הוא מגדיל אותנו. הוא לוקח את התזונה שלנו, והגוף שלנו קורא מה נכנס, ואחד מחיישני התזונה שחש מה נכנס לגוף שלנו, משדר לגוף, תגדל, תשמור על המסה. כמובן זה עניין של איזונים. יותר מדי אינסולין ואנחנו משמינים. פחות מדי אינסולין, אנחנו מצטמקים.
אז הוא בעצם לוקח את המרכיבי תזונה בדם ומכניס אותם לתאים?
הוא חש מה נכנס לגוף דרך רמות הסוכר והחלבונים. הוא מגיב לסוכר בעיקר וחומצות אמינו, שזה אבני הבניין של החלבונים שנכנסים לגוף, ולפי זה הוא משדר לגוף כמה לגדול. אם יהיה כמות נאותה של אינסולין, נורמלית, אנחנו שומרים על המסה של השריר ועל מסת השומן שלנו. אם רמות האינסולין עולות, וזו פונקציה בעיקר של מה שאנחנו אוכלים, אנחנו נגדל יתר על המידה. אם אנחנו ברמות אינסולין גבוהות, מה שנקרא ברפואה היפר-אינסולינמיה, אנחנו נהיה שמנים, וגם מסת השריר שלנו תעלה. אנחנו פשוט נעשים אנשים עבי בשר גדולים, שאנחנו לא רוצים את זה, רובנו לא רוצים את זה. אז אנחנו רוצים רמות אינסולין תקינות כדי לשמר את מה שיש. לא נמוך מדי ולא גבוה מדי. ואם אנחנו אוכלים נכון, אנחנו שומרים על האיזון הזה. הטבע זה הכל איזונים, נכון? אנחנו כל הזמן בהומאוסטזיס, בשיווי משקל. אז אם אנחנו אוכלים נכון, ואנחנו לא משדרים לגוף תגדל, 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 אנחנו שומרים על המשקל שלנו לאורך שנים. היום אני פחות או יותר באותו משקל, 40-50 שנה פלוס, 2 קילו פלוס מינוס כזה. זה מה שאנחנו רוצים, לשמר את המסת שריר שלנו, לשמר מסת שומן סבירה, אבל לא להגדיל אותה וגם לא להפוך לאנשים שבריריים.
אז מה זה אומר עמידות לאינסולין, שהרגישות לאינסולין יורדת?
בשלב מסוים אנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות, התאים מתמלאים בסוכר, האינסולין מכניס לתאים שלנו גם את הסוכר וגם חומצות אמינו, אם אנחנו רוצים להגדיל שריר למשל, האינסולין עוזר גם בזה. אבל אם יש לנו יותר מדי פחמימות, התאים מתמלאים בסוכר, והאינסולין פשוט לא יכול להכניס יותר את התאים, הם מפוצצים בסוכר. אז הוא מנסה להכניס את הסוכר שיש, מסתובב בדם, וכשיש יותר מדי סוכר בדם, זה רעל לדם, אנחנו לא רוצים רמות גבוהות של סוכר בדם, הוא עושה את מה שהוא יכול, אבל מכיוון שהתאים כבר מפוצצים, אז הלבלב מעלה את רמות האינסולין, כדי לנסות לדחוף עוד יותר את הסוכר לתוך התאים. ולכן רמות האינסולין הולכות ועולות. זה שלב של עמידות לאינסולין. כאילו הרצפטור, הקולטן של האינסולין, כבר לא מגיב יותר בגלל שאתה מפוצץ בסוכר. ואז הגוף שלנו בחוכמתו כרבה מנסה לעלות אינסולין כדי להיפטר מהסוכר העודף הזה שמסתובב בדם. אתה יודע כמה סוכר מסתובב לנו בזרם הדם בכל רגע ורגע?
כמה?
ב5-6 ליטר דם שיש לך כרגע. כמה סוכר יש לך כרגע? כפית סוכר, 5 גרם, נאמר אתה עם 80-90 סוכר, זה בחמישה גרם סוכר בכל הדם שלך. אם אתה עלית ל-7 גרם, ל-8 גרם, אתה כבר בסוכר גבוה מדי, אוקיי? ואם ירדת ל-2-3 גרם, אתה כבר בתת סוכר. הכל מאוד מאוזן בקפידה באמצעות אינסולין ועוד הורמונים. אז אם יש יותר מדי סוכר, כי אכלנו לחם ופסטה ואורז ותפוח אדמה וסוכרים ומתוקים וטטטטה, זה פשוט יותר מדי לגוף הזה מלהכיל. ואז האינסולין עולה בניסיון לדחוף את זה. בסוף הוא גם מגדיל לנו את תאי השומן. אין לו ברירה, הוא צריך לעשות משהו עם הסוכר עד שהמערכת כושלת והסוכר מתחיל לעלות. אז ויש לנו...
האמת שממה שאתה אומר, עולה לי שאלה. אז האם הבעיה היא באמת זה שנוכל משהו... שהוא פחממה זמינה, לא יודע, כמו בננה למשל, או שהבעיה היא זה פשוט שהתאים כבר מפוצצים. זאת אומרת, אתה מבין?
שאלה מתי מגיעה הבננה? האם היא מגיעה אחרי כמה פרוסות לחם ופירות, ולחם עם ריבה וסוכר וממתקים, ואז כבר התאים מפוצצים, ואפילו את הבננה הזאת כבר אתה לא מצליח להכניס.
זה בדיוק השאלה, כי תמיד לפחות גרמו לי לחשוב שהבעיה היא עצם הפחממה, אבל לפי מה שאתה מסביר פה, נשמע שהבעיה הוא עצם העודף.
המסה הכללית. כי אתה למשל, שאתה יכול לאכול יחסית הרבה פחמות. אני, שהייתי פעם פרה-סוכרתי, כלומר, רמות הסוכר שלי עלו מעל הנורמה, אני הייתי במצב קדם סוכרתי, להפתעתי הרבה, זה מדבר לפני איזה 12 שנה, שאני הייתי שולח את כל המטופלים שלי לבדוק את בדיקת ההמוגלובין A1C, או בעברית קוראים לו המוגלובין מסוכרר. באנגלית glycosylated או glycated hemoglobin, כלומר, כל פעם שיש פיק של סוכר, מולקולת סוכר נדבקת להומוגלובין ומחבלת בפעילותו, ואז הוא הופך להיות להומוגלובין מסוכרר. ככל שיש יותר כאלה, אנחנו יודעים שיש יותר מדי סוכר, אנחנו לא מאוזנים, יש תהליכי סיכרור. תכף נדבר גם למה סוכרת היא מחלה כל כך נסטי, כי סיכרור יכול להיות בכל הרקמות בגוף, ולכן זו מחלה מגעילה לאורך שנים, כשהיא מתחילה להסתבך ולהיות מושכת. בכל אופן, גיליתי על עצמי, אמרתי, רגע, דני, תבדוק מה איתך. הייתי כזה יותר צמחוני, ואוכל מלא אורז וירקות ופירות. הייתי עומד ליד העץ קלמנטינות, ואוכל איזה 10-20 קלמנטינות, והכינוח שלי היה התמרים, הייתי קונה ארגזים כאלה של תמרים בחמישה קילו, ואיזה 20 בסוף ארוחת תמרים, זה בריא. נכון? ואני חטפתי את השוק של החיים שלי. הייתי פרסוכרתי, המוגלובין A1C 5-9. זה מופיע גם בהרצאות שלי, כי אני חושף שם את קרביי ומראה את רמות המוגלובין A1C שלי לאורך השנים. אז ככה התחילה אחד מהמסע הזה של להיות בתשומת לב לכמה סוכר הוא בעייתי, די התחיל שם.
והיית רזה?
משקל אף פעם לא הייתה הבעיה שלי. אני קצת יותר רזה עכשיו בגלל סגנון התזונה שלי, אבל לא בצורה דרמטית. אבל הסוכר שלי היה לא תקין, והייתי צמחוני, בריא, כן.
אבל כי אכלת הרבה סוכרי, אמרת אכלת 20 תמרים.
אכלתי המון פחממות, תמרים, פירות, זה בריא, לא? ככה אמרו לי שזה בריא. והמעטתי בשומן, כי שומן היה נורא, היה לא בריא, הייתה דמוניזציה, כל המאה הקודמת, אתם צעירים ילדים, אתם לא יודעים מה היה במאה הקודמת.
כן, זהו, אנחנו כבר נולדנו בעולם שפחממות אין האויב, לא שומן.
אוקיי, אבל אני גדלתי בעולם שהשומן היה האויב, וצריך להיזהר ממנו, ואכלתי דל שומן. עכשיו, אם אתה אוכל דל שומן, כדי להיות שבע, חייבים לאכול פחממות, כי החלבונים לא משתנים בצורה דרמטית.
כנראה שאף אחד מהם הוא לא באמת האויב, שזה גם סוג של...
זה מאוד אישי כמובן. אז שוב, אני אומר, אתה יכול להיות הרבה יותר ליברלי עם הפחממות ממני, אני מאוד זהיר. אני רוצה שההמוגלובין המסוכר שלי יהיה בנורמה, כי אני יודע שזה משפיע על עתיד המוח שלי, על עתיד הלב שלי, ועל הסיכון שלי לקבל סרטן. שלא נדבר על כבד שומני וכל הדברים האלה.
השאלה, האם מה שגורם אותו זה העודף?
העודף.
זאת אומרת, זה לא...
היותר מדי לאדם הספציפי הזה. שלהם באים אליי אנשים, אוכלים לחם ואורז ומלא פחממות, וההמוגלובין ה-1C שלהם פנטסטי, 5-4, 5-3, 5. אתם מעוררים בקנאה.
כי הם אוכלים במידה.
כי הם אוכלים פחממות, ואין להם, לא יודע, אין להם את הרגישות הזאת לפחממות, אבל להמון מאיתנו, אנחנו רגישים לפחממות. אני מאוד רגיש לפחממות. אני אוכל פירות, אני לא עומד בזה מדי פעם ככה, פירות שיש אצלי בחצר, אני ממעט בפירות. מדי פעם תוקע, ופיק מטורף של סוכר, יש לי מעט סוכר רציף שמראה לי כמה אני רגיש לזה.
השאלה, מה הבעיה אם יש פיק? אם הגוף שלך עכשיו צריך את הסוכר?
לא, הוא לא צריך. אני בסוכר סביב 100, הכל בסדר, הוא לא צריך. אבל הוא קופץ לי ל-150, 180, 200, מפרי אחד ומלל. עכשיו, בכיוון שהאינסולין שלי היום יעיל, אין לי עמידות לאינסולין, רמות האינסולין שלי נמוכות, כי האינסולין שלי יעיל, אז הסוכר עולה מהר וגם יורד מהר, כי האינסולין מטפל מהר בסוכר.
שאלה למה זה בעיה?
כל פיק הזה תורם קצת לסיקרור ההמוגלובין ולסיקרור הגוף שלי. הפיק הזה יכול הסוכר להיקשר לכל מיני חלבונים. אמרתי, סיקרור המוגלובין זה דבר שאנחנו יכולים למדוד ולדעת, אבל כל רקמות הגוף עוברות סיקרור. אז למשל, מאוד חשוב לי הסחוסים שלי, שאני יכול להמשיך לרקוד וללכת ולעשות הייקינג ולעבוד בגינה ולעשות יוגה, אז... גם הסחוסים נפגעים מתהליכי סיקרור, כלי הדם נפגעים מתהליכי סיקרור, העיניים, הכליות, המערכת העצבים, הכל נפגע מסיקרור. בדיקת דם רק מראה את עוצמת הסיקרור, אבל הוא מתרחש בכל הגוף. לא רוצה כן. סיקרור בגוף שלי.
עד כמה זה הסוכר הקבוע בדם, ועד כמה זה הפיקים? כאילו, עד כמה נורא שיהיה פיקים? כי אני מניח שגם בן אדם, כאילו, באופן הכי טבעי, זאת אומרת, אנשים לא אוכלים, פתאום פירות, אוכלים זה, אבל אם הם רזים, אז הם רזים. זאת אומרת, הסוכר יורד מהר.
אבל זה מאוד משנה את תגובת הסוכר האישית שלהם, שאם הם לא עימד סוכר רציף, הם לא ידעו את זה אף פעם. והאינסולין, בארץ אבל לא עושים בדיקה, יש בחול בדיקה שמראה, כדי לדעת אם אנחנו עמידים לאינסולין, אז בארץ אני שולח לבדיקות של רמת אינסולין בצום. אבל הבדיקה האופטימלית, זה מבחן העמסת סוכר תוך כדי בדיקת אינסולין. רואים את הסוכר כל חצי שעה, ורואים את תגובת האינסולין לסוכר.
כן.
אוקיי? ככל שרמת התגובה לאינסולין גבוהה יותר, זה מראה על עמידות לאינסולין, ועל הסכנה שלנו לקבל מחלות. כי אמרנו, בבסיס כל הבעיה המטבולית, כולל סוכרת, כולל השמנה, כולל הכל, עומד האינסולין, רמות גבוהות מדי של אינסולין. כן.
אני זוכר כשהייתי ילד והתעניינתי כזה בחדר כושר ושרירים וכזה, אז דווקא בגלל שאינסולין הוא הורמון אנבולי, הוא בונה את השריר, אז אמרו אחרי אימון תאכל תמרים, תאכל משהו שמקפיץ את האינסולין בכוונה. אתה חושב שזה נכון או שזה לא חכם ולא צריך לעשות את זה?
דווקא חשבתי שאמרו לך לאכול חלבונים. אני רואה את כל החבר'ה שיוצאים מחדר כושר ואוכלים טונה.
כן, היו אומרים תמרים עם אבקת חלבון. זה מה שאמרו אוקיי. אז לפחות.
שוב, זה הכל עניין של מינונים. כן. ומי זה הבן אדם? האם הוא באמת עם בעיה מטבולית? או שזה בן אדם רזה שיכול להשאות לעצמו? ככה לאכול יותר מתוקים ובלי שום בעיה. אבל יש משהו בעניין הזה. כי אם אתה אוכל מתוק וחלבונים, אתה גורם לעליית אינסולין. אני הייתי דווקא עושה את זה לפני האימון, כדי שיהיה אינסולין בזמן שאתה פעיל, והוא יעזור לך לבנות את השריר. לאו דווקא אחרי, אבל אולי גם אחרי. אינסולין הוא מגדיל כן. אותנו, זה הכל עניין של איזונים ומינונים.
כן, ואני רוצה לחזור אבל לאלה שכן יש להם בעיה, שכן יש איזה עודף משקל, שכן יש איזה שומן עיקש, סוכרת.
פרסוכרת גם, שההמוגלובין A1C עוד לא ממש סוכרתי.
יש את הסוכר הזה, איך הוא גורם לכל הבעיות?
כל פחמימה שאנחנו אוכלים מתפרקת למולקולת גלוקוז בתוך המעי, ואנחנו סופגים את הגלוקוז לדם, וברגע שהגלוקוז מגיע ללבלב, הוא משדר הפרשת אינסולין. עכשיו, כמובן שהגוף שלנו זה מכונה מדהימה, והגוף, הלבלב יודע בדיוק כמה אינסולין להפריש כדי לטפל בסוכר הזה. אבל אמרנו, אם זה too much, ואנחנו יום אחרי יום מאמיסים על הגוף הזה פחמימות, בסוף הלבלב נאלץ להפריש עוד ועוד אינסולין, ואנחנו הופכים לעמידים לאינסולין, ומתחילים לסבול מההשלכות של רמות אינסולין גבוהות מדי.
כן, וסוכר בדם לנו, שהוא גבוה מדי.
ואז הסוכר מתחיל לעלות, כי האינסולין לא מצליח לדחוף אותו לתוך התאים מפוצצי הסוכר. אז הסוכר מתחיל לעלות בדם, ואז כבר כל התסמונת המטבולית, עם כל השלכותיה, מתחיל לעלות ולהתעורר. Okay.
איך אנחנו שומרים על סוכר תקין בדם? איך אנחנו מפתחים מחדש רגישות לאינסולין?
יש שני היבטים. קודם כל, בעיקר על ידי תזונה. זה נכון שפעילות גופנית שורפת סוכר תוך כדי הפעילות, וזה אמצעי נחמד, אבל צריך די הרבה פעילות לעשות כדי לרדת במשקל, ושזה ישפיע בצורה משמעותית על הסוכר. כל תנועה היא טובה ותורמת, אבל כלומר, בירידת משקל, אם זה לא פעילות ממש אינטנסיבית, כאילו אלה שהולכים חצי שעה ביום, אם הם חושבים שזה יתרום תרומה משמעותית לירידת המשקל שלהם, אז התשובה היא לא. התזונה היא כלי משמעותי ומרכזי בכל הנושא של האיזון המטבולי, גרימת נסיגת הבעיה המטבולית וחידוש הרגישות לאינסולין. תזונה זה המפתח. שני היבטים גדולים שקשורים לתזונה, שאנחנו נדבר עליהם, זה מתי אוכלים, שזה קצת יותר חדש, היום גם כבר די פופולרי, כל הנושא של צום לסירוגין, זה נושא מרכזי אחד, מתי אוכלים, והנושא השני זה כמובן תוכן האכילה, אוקיי? נתחיל במתי אוכלים.
יאללה.
אם אנחנו, יש לנו עודף שומן ואנחנו רוצים להיפטר ממנו, אנחנו חייבים להגיע לרמות ממש נמוכות של סוכר ואינסולין, כדי שהאנזימים מפרקי השומן יתחילו לפרק את השומן שלנו. כל עוד רמת האינסולין היא בינונית גבוהה, זה לא יקרה, כי האנזימים האלה יתחילו לעבוד רק כשהאינסולין ממש נמוך. איך מייצרים אינסולין נמוך? גם על ידי תזונה, אבל מאוד יעיל על ידי הפסקות אכילה ארוכות. ככל שהפסקת האכילה שלנו ארוכה יותר, כך רמות האינסולין תרדנה לרמה נמוכה יותר, עד למצב שאנחנו מתחילים לפרק שומן. וזה הרקע לכל הדיאטות החדשות האלה, שיטות התזונה החדשות האלה, שזה דיאטה דלת פחמימות, או דיאטה קטוגנית, או שמעתם על 8-16, או צום לסירוגין. כל הדברים האלה, בין השאר מדברים על מתי אוכלים, ומעודדים להפסקות אכילה ארוכות. מאוד קשה, עד בלתי אפשרי לפרק שומן, אם לא נוריד רמות אינסולין, על ידי הפסקות אכילה ארוכות. אני פה איתך, אני סיימתי אתמול לאכול בערב אישה כזה, אוקיי, אחרי סיימתי לעבוד. הבוקר לא אכלתי כלום, אני כל יום מתחיל לאכול בצהריים, ובגלל שאנחנו נפגשים בצהריים ולא רציתי להירדם, כי אתה גוזל לי את הסיאסטו שלי היום, תדע לך רק שאתה הורס לי את שנת הצהריים שלי, שהאנרגיה שלי לא תרד, אני אכלתי רק אגוזים בדרך. השעה 4, מאתמול ב-9 בערב. יכולתי גם לא לאכול, אבל אמרתי בו שאני אהיה קצת עירני, בכל זאת נכניס משהו לפה בדרך, אבל בעיקרון אני כל יום עושה הפסקת אכילה של בין 15 ל-17 שעות בערך, לפעמים מנצל הזדמנויות לעשות אפילו יותר, אני לא סובל מרעב, זה לא מפחיד אותי, אני גם מודד אנשים קצת להתאמן בהפסקות אכילה, ולא לפחד כל כך מלהיות רעבים, זה עובר הרבה פעמים, אבל זה חלק אחד חשוב, רוצים להוריד אינסולין, רוצים להתחיל לפרק את השומן שלכם, אתם צריכים להתחיל לתרגל הפסקות אכילה. הממוצע זה 12 שעות, נאמר, אנשים אוכלים ארוחת ערב ואחרי זה בבוקר, מ-8 עד 8 נאמר, זה צום 12 שעות, מתחיל, אפשר להתחיל בזה, ולאט לאט התאמנו, להתחיל ב-9, יש כאלה שאומרים, בואנה, כל החיים, לא הייתי רעב בבוקר, ולא אכלתי עד שאיזה דיאטנית אמרה לי שזה נורא חשוב לאכול בבוקר, ואז התחלתי לאכול בבוקר, אני בשמחה מוותר על ארוחת בוקר. או יש כאלה שאומרים לי, אני בערב בכלל לא רעב, אבל אמרו לי שאני חייב 3 ארוחות ביום, כמו מלך, כמו נסיך, כמו אני, כמו כל מיני תיאוריות כאלה, הרמב״ם, האחרים. תקשיבו לגוף שלכם, לא רעבים, לא אוכלים. אבל גם הרבה פעמים אנחנו כל כך מורגלים לשלוש ארוחות, שגם כשאנחנו לא רעבים אנחנו אוכלים.
אם אתה רק מקשיב לגוף, ואתה לא מסדר את הארוחות, אז דווקא מה שיקרה זה בדרך כלל, אוקיי, אז אתה לא תאכל, ואז אתה פתאום תזכר בערב שאתה רעב, ואז דווקא זה פחות הפסקות. כי אתה מבין, כאילו, אוקיי, וואי, אני לא רעב עכשיו, לא רעב.
ואז מה, תאכל רק בערב?
אבל אז פתאום בתשע בערב, וואי, פתאום אני רעב, ואז...
האנשים שמצליחים הכי הרבה לרדת במשקל ולאזן את הסוכרת שלהם ולהעיף את כל התרופות שקשורות לסוכרת, זה אנשים שעוברים ל-one meal a day. עומד, יש שם מלא חומר ביוטיוב על זה.
לא, אבל אז אתה מתכנן את זה, אתה לא יכול בטעות.
כן, אבל אם זה קורה בטעות, אני אומר להם, שום דבר לא קרה. ככל שאתה אוכל מעט יותר, האוכל צריך להיות אופטימלי, כמובן. אתה לא יכול להרשות לעצמך לאכול קמח וסוכר, גילו. אתה צריך שהאוכל יהיה אופטימלי, לשמר את הגוף שלך, את השרירים שלך, את המוח שלך.
זה לא מזיק לקיבה, כי אתה מכניס יותר מדי בארוחה אחת.
אתה לא יכול להכניס יותר מדי, אתה מכניס עד סובע. כמה סטייקים אתה יכול לאכול במכה?
אני לא אוכל סטייקים, אז...
אתה צמחוני?
כן.
ביצים אתה אוכל?
לפעמים.
כמה ביצים אתה יכול לאכול? אני יכול לעשות חביתה מ4 ביצים. אני אוכל פעם ביום מהחי, יש לי תרנגולות, יש ביצים איכותיות.
זה באמת תלוי, כי הוא בן אדם שמתאמן, אז כנראה התזונה הזאת תהיה לו קצת יותר קשה, ובחבר'ה צעירים...
צריך להתאים את זה לבן אדם.
בגיל יותר מבוגר גם זה.
צריך להתאים את זה לבן אדם, לגיל, לפעילות, האם הוא מנהל אורח חיים יושבני או לא.
מאיזה גיל באמת אפשר להתחיל תזונה כזאת? כי נגיד ילדים צריכים...
מגיל שמציאת את פוטנציאל הגובה שלך. דרך אגב, היום אתם רואים את הגונזילות האלה, את הנערים הענקיים האלה, הגדולים ושמנים, הם פשוט מפוצצי פחמימות, והאינסולין מגדיל אותם. השאלה אם הם יישארו שמנים כל החיים שלהם או יעשו את התהליך שצריך לעשות כדי לרזות. אבל רובנו, כשאנחנו אוכלים, אינסולין עוזר לנו למצות את פוטנציאל הגובה שלנו, אבל מאותו רגע והלאה אנחנו גדלים לרוחב, לא לגובה. אז צריך להיות זהירים בעניין. אז קודם כל הדגשנו את העניין הזה, כל אחד לפי צרכיו, אבל לשחק עם הפסקות אכילה כדי להוריד את רמות האינסולין והסוכר ולהוריד במשקל.
אז נגיד אם מישהו מנסה לרדת במשקל, להוריד שומן כמובן, והוא לא מצליח, למרות שהוא אפילו אולי בגירעון קלורי, אז אתה אומר, אולי זה לא מה שאתה אוכל, אלא זה האיך.
אתה רומז לשומן העיקש.
כן.
ככל שאנשים חיים עם שומן לאורך יותר שנים, יותר קשה לפרק אותו. ולפעמים צריך איזו פעולה אגרסיבית יותר, במרכאות, כדי להתחיל להפוך את רקמת השומן לבעלת פוטנציאל לפירוק. ואז לפעמים אני מציע להם צומות יותר ארוכים, יותר מ-16 שעות. ומתנסים, צום של 24 שעות, אוכלים ארוחה אחרונה בשבת בערב, ארוחה טובה כזאת, ופעם הבאה אוכלים ביום שני בבוקר או בצהריים, כלומר 30 שעות, 36 שעות. ככל שאנחנו מגדילים את הפסקת האכילה, יש לנו יותר סיכוי להתחיל לפרק את רקמת השומן.
יכול להיות שבן אדם יהיה בגירעון קלורי, ועדיין לא ירד בשומן, אם הוא בעצם אוכל כל היום?
זה קורה מפני שהוא נעסק, במיוחד אם הוא רווי דיאטות, וכבר קצב חילוף חומרים שלו ירד, בגלל שהוא עשה המון דיאטות כאלה של קורדיון, עלה ירד, הגוף שלו איבד בו אימון. הוא רואה שכל פעם יש מחסור ועודף. אז הוא הוריד את קצב חילוף החומרים שלו, ואז הוא אוכל מעט ולא יורד במשקל. זה גורם להמון תסכול אצל המון אנשים. הם עשו המון דיאטות, והגוף שלהם הוריד את קצב חילוף החומרים כהתגוננות. הגוף שלנו רוצה לשרוד, הוא רוצה שלא נמות מרעב. וכל פעם היו מרעיבים אותו איזו תקופה, אז הוא למד, פה לא מעלים את קצב חילוף החומרים. ואז הם אוכלים מעט ולא יורדים, והם תוסכלים ואומללים. אז זה קורה, המצב הזה קורה, במיוחד אחרי הרבה דיאטות יו-יו כאלה.
ואז הפתרון הוא...
להעלות את קצב חילוף החומרים, בין השאר על ידי העלאת מסת שריר למשל. דרך אגב, לא הזכרנו דבר חשוב. שומן לא גורם לעליית אינסולין. יש לנו 3 אבות מזון. שומן, חלבון ופחממות. הפחממות הכי הרבה גורמות לעליית אינסולין. חלבונים באמצע, שומן לא מעלה אינסולין. אז יש לנו חופש. לאכול שומן הוא גם נעים לחך, הוא גם יוצר חוויית שובע, כי בטבע הקדמון שלנו שומן פירושו הישרדות, לא סתם העמים הקדמונים חיפשו שומן בכל דבר, ידעו לצוד את החיה כשהיה לה הכי הרבה שומן, כי הטבע שלנו הוא לצרוך שומן כדי להישרוד, אוקיי? ולאגור שומן בכל הזדמנות שאפשר, פן יהיה רעב בקרוב, תקופה של חוסר. אנחנו רוצים לאכול שומן בריא, שומנים בריאים, כדי שלא נעלה אינסולין, ונתחיל לגרום לנסיגה של כל התהליך המטבולי. אז יש לגיטימציה, אחרי שנים שעשינו דמוניזציה לשומן, בדור שאתה לא מכיר, אבל שאני הייתי בו, ועודדתי את מטופליי ואת עצמי לאכול דל שומן, הכל התהפך במאה ה-21.
כן.
זו הייתה מהפכה ענקית בתזונה, אתם לא כך מודעים
כן,
לזה.
כן, לא, אני גם זוכר את זה עוד, זה כן, כן. זה כן בכל זאת באמת בשנים
זה מהפכה האחרונות, ענקית כן. בעולם התזונה. סטודנטים שלי שלמדו, שלימדתי נטרופתיה, והם המומים ממה שאני נותן לאנשים היום, את כל האוכל השמן הזה, הם בשוק ממני.
אבל אני גם כן חושב שזה נהיה קצת תנועת מטוטלת כזאת, שהיינו בקיצוניות אחת של שומן האויב, ועכשיו פחמימות האויב, וזה לא, זה לא זה האויב, זה לא זה האויב, זה פשוט לכל בריא.
לכן צריך להתאים את זה לכל בן אדם. ופה אני נעזר בתשאול שאני עושה, בבדיקות המעבדה שאני עובר עליהם, ומחפש את הנואנסים, ומחפש לראות מה הנכון עבור בן אדם. יש אנשים אמרתך שיוכלו פחמימות בשפע, כי אין להם את הרגישות הזאת.
בוא נדבר באמת על תוכן של מה לאכול.
אם אנחנו מדברים על אנשים עם הפרעה מטבולית, שזה כל הדברים שהזכרנו, בוודאי מצב פרסוכרתי ועוד יותר מצב של סוכרת ממש, שזה אומר שההמוגלובין A1C שלהם הגיע ל-6.5 ומעלה, אז הם כבר מוגדרים כסוכרתיים ממש. הנורמה היא עד 5.7, בין 5.8 ל-6.4 זה מצב פרסוכרתי או קדם סוכרתי, ומ-6.5 סוכרת. אז אם אנחנו פרסוכרתיים, בוודאי אם אנחנו סוכרתיים, צריך להפחית את הפחמימות. כמה? זה קצת אישי, אוקיי? אבל זה ברור שזה הכיוון. ומכיוון שכמות החלבונים לא משתנה בצורה מהותית בין שיטת תזונה זו לאחרת, המשחק הוא שומנים פחמימות. צריך להוריד פחמימות, צריך לתת שומן, צריך לאכול, צריך להיות צבעים. התנאי להצלחה של אנשים, מבחינתי, כדי להשיג הרזיה או כל איזון מטבולי אחר, זה שובע וחוויית שפע. עכשיו, אנשים אומרים לי, איזה כיף, אפשר לאכול את הדברים שמנעתי מעצמי כל השנים. השמנים, הנעימים, הטעימים האלה, סוף סוף אפשר לאכול אותם. איזה כיף, קל לי. קל לי עם התזונה הזאת, אני לא חי בתוך המקרר. כי שומן מייצר חוויית שובע, הוא משדר לגוף, תירגע גוף, יש אוכל, יש קלוריות, תנוח, לא צריך לאכול כל הזמן. אוקיי? וגם חלבונים כמובן. אבל משהו צריך להשתנות. ובדרך כלל זה יהיה להוריד פחממות ולהוסיף שומנים, ולפעמים גם חלבונים. יש אנשים שגם חוויית הסובה תלויה בכמות החלבונים שהם אוכלים.
להוריד פחממות ולהוסיף שומנים וחלבונים, אבל אני מניח שעוד הרבה יותר חשוב מזה, זה איזה סוג שומנים, נכון?
בוודאי. אני כל הזמן אומר שומנים בריאים.
כן. מה זה שומנים לא בריאים ומה זה שומנים כן בריאים?
שומנים בריאים, קודם כל אנחנו יכולים להשתמש במאכלים עתירי שומן מהצומח. שמן זית וקוקוס, אלה השמנים הנוזלים שאני ממליץ עליהם, בעיקר כמובן שמן זית, אבל מי שלא אוהב את הטעם ולא מסתדר איתו בבישול, בטיגון וזה, אז שמן קוקוס, למרות שמבחינתי אני פה שובר עוד איזה פרה קדושה או מיתוס שלא טוב להשתמש בשמן זית לבישול, טיגון וכו', טמפרטורי טישון וכל הסיפורים האלה. חבר'ה, בתזונה ים תיכונית, שהיא מאוד פופולרית, ויש לנו שלושה עמים בים התיכון שהם מעריכי חיים, ונחשבים לבלו זונס, אזורים כחולים שמאופיינים על ידי אוכלוסיות שחיות עד גיל מופלג, קריטים, האי היווני איקריה וסרדיניה, שמה משתמשים בשמן זית להכל. תשתמשו בשמן זית לכל מה שאתם צריכים, ושום שמן אחר מבחינתי. אם אין ברירה, אז שמן קוקוס. עכשיו יש לנו אבוקדו, יש לנו זיתים, מאכל ים תיכוני קלאסי, יש לנו את האגוזים והשקדים וגרעיני חמניה ודלת וצנוברים, ומי שרוצה להוסיף פשטן וצ'יה.
זיתים הם לרוב עם המון מלח. מה אתה חושב באופן כללי על מלח?
תראה, כשאני אוכל הרבה זיתים, אז אני לא ממליך את האוכל, את ה... למשל, אני עושה חביתה, ואני יודע שאני אוכל אותה עם זיתים, אז אני לא ממליך אותה. מלח חשוב במידה, יש עקומת יו, לגבי תחלואה ותמותה וצריכת מלח. אנחנו רוצים צריכת מלח לטעם, לא מעט מדי ולא גבוה מדי. שניהם יש עלייה בתמותה ובתחלואה.
זהו, הקטע שפשוט שאוכלים במסעדות, אם אוכלים בחוץ, אוכל מאוד מאוד מלוח.
אתה לא מבין כמה. אני אוכל מעט מאוד בחוץ. לא מתלהב, חוץ מכמה מסעדות כאלה ממש טובות, אני לא מתעלף ממסעדות. אני לא אוכל הרבה בחוץ, גם אני חי שם בכפר, אני עיקר פרימיטיבי מהכפר, לא מגיע הרבה לעיר הגדולה. בדרך כלל, אני כנראה לא צורך הרבה מלח, כי אני לא שותה הרבה, אני שותה מעט. וביום שאני אכלתי במסעדה, אני פתאום מתחיל להיות צמא, פתאום מתחיל לשתות, ולא קם לפיפי בלילה, כי המלח גורם לעצירה באלף של הנוזלים בגוף שלי. אז אתה לא מבין כמה אתה צודק, ואני כאילו לא כל כך מרגיש את המלח הזה. איכשהו הם מכניסים שם סוכר ומלח, והם לא מורגשים, אבל אני יודע שהגוף שלי מגיב לזה. אתה לא מבין כמה אתה צודק, ואנשים שחיים על המון אכילה בחוץ, הם לא מבינים כמה זה בעייתי. כי זה כל הזמן. אז אם אכלתי פעם בחוץ, חסר משמעות, אבל אנשים שכל היום מזמינים אוכל מבחוץ, והדור שלכם אני פוגש אותו, כן, עושה כן. את זה המון, זה על הפנים. זה בעקומה של יותר מדי מלח.
תחוטף סויה הזה וכל הדברים, זה פשוט... עכשיו, אחרי שזו תקופה אכלתי יחסית נקי, ואז ישבתי במסעדה. האמת שזה כבר אפילו לא היה לי טעים. זה היה לי...
too much.
מגיל, כן. יש כמה מסעדות שהן נקרא לצדיקות בסדום, אבל עדיין לא הרבה.
כן, אבל אכילה בחוץ מסכנת. כן. גם שמנים זולים. משתמשים כן, בשמנים כן. זולים. אף אחד לא מתגן או מבשל בשמן זית. זה יקר. משתמשים בשמנים הכי זולים, וזאת הסכנה של אכילה בחוץ. אין כמו לבשל בבית, כן, שאתה יודע כן. בדיוק מה נכנס לך לגוף.
נכון,
אבל
נכון.
אבל סקרנו את השמנים הבריאים, זה לא בעיה. רוב השנה יש אבוקדו, שמן זית נפלא בארץ. זיתים, גרעינים, אגוזים, מלא אוכל. זה השומנים בבריאים מהצומח. עכשיו, מעולם החי זה קצת טריקי. כי באופן אידיאלי, למשל בארצות הברית, וזה רוב הלמידה שלי ממומחים בתחום שלי, שהם דוברי אנגלית, שם אתה יכול להשיג בעלי חיים או מוצרים שלהם מבעלי חיים שאכלו עשב. grass-fed meat, free-range chicken, eggs כאלה של תרנגולות שהסתובבו בעשב ואכלו בארץ, זה הרבה יותר קשה להשיג. אז זה לא אידיאלי, זה לא מושלם. יש היום גם בארץ אפשר להשיג הרבה יותר יקר ומסובך להשיג בקר אוכל עשב, תרנגולות שאכלו עשב לפחות חלק מהחיים שלהם. יש כזה, יותר קשה להשיג. דגי בר למשל, הם נדירים. דגים שחיים בטבע. רובנו לא יכולים להרשות לעצמנו או לא יודעים כיצד להשיג אותם. כל הסלמונים שמגיעים ארץ הזה מכלובים מהפיורדים של נורווגיה, שמקבלים תערובת. אז אנחנו לא מקבלים wild salmon בארץ. אין כזה דבר. הכל זה farmed. אז זה לא איכותי, ולכן אני גם לא חושב שכדאי להרבות במזון מהחי, מי שאוכל אותו. אתה לא אוכל הרבה מעולם החי. אבל רצוי, למשל, בוא נאמר אידיאלית, ביצים של תרנגולות שראו בעשב, שזה אני כל בוקר מחפש עשב לקטוף לתרנגולות שלי, חוץ מהתערובת שאני נאלץ לתת להם. מוצרי חלב, בוא נאמר אידיאל, בוא נעשה אידיאל. איזים של איזים שאוכלות עשב, יש כמה מחלבות בוטיק כאלה בארץ, כמו נאות צמדר ועוד כמה כאלה, יש לי רשימה כזאת, יש לי רשימה שדגי בר, לפעמים נאלצים לאכול אותם ממש בקופסאות שימורים, כמו סרדינים, מקרל, הרינג, שפרוטים, כל מיני דגים, שהם דגים שגדלו בים, והכניסו אותם לקופסאות שימורים. ובשר ועופות זה קשה למצוא משהו איכותי, אז אפשר לאכול מעט מזה ולנסות למצוא את הכי טוב שאנחנו יכולים.
ואפשר בלי זה, אתה חושב?
יש כאלה שמסגסגים על צמחונות, יש כאלה שמסגסגים על טבעונות, אני פחות פוגש אותם. אני פוגש את אלה שבאים אליי עם תקלות, ואני הייתי טבעוני 20 שנה, בערך בין גיל 20 ל-40, נחלשתי, הרגשתי לא טוב.
אבל היית טבעוני, עשית את זה טוב או שאכלת 20
הייתי
דברים?
הייתי טבעוני מושלם. כן. אכלתי מצוין.
כי יש את ה-raw food ופרוטנות ושזה...
לא, 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 כאילו לא משהו זה... קיצוני. כן. הייתי אוכל דגנים, קטניות, ירקות, פירות, אגוזים. אכלתי טוב. אבל נחלשתי ברבות השנים. היה לי ממש תהליך של יציאה מהארון בתחום הזה. כאילו, הייתי כל כך שבוי בתוך הקונספט. זה התחיל מזה שהיינו בית צמחוני, אבל היינו מביאים לילדים קצת פולקס מאימא שלי, שיהיה להם קצת בשר מסכנים, לא צריכים לסבול בגלל שאנחנו החלטנו להיות צמחונים. בהתחלה התפתחה אצלי תשוקה לבשר, אבל לא יכולתי להגיד את זה. לא יכולתי להודות בזה. אז הייתי מנשנש את השאריות של העוף בדרך לחתולים בחוץ. ככה זה התחיל.
האמת שזה נקודה מאוד יפה, אני חושב, רגע, לפתוח סוגריים מתוך התזונה, מאוד לשים לב שאנחנו... לא מתאהבים ברעיונות, או לא מזוהים עם רעיונות יותר מדי, כי אז קשה לשנות אותם.
איך קוראים לזה? דת של התזונה. יש המון דתיים של התזונה. הייתי דתי של התזונה, אני משתדל לא להיות. ומשתדל, אתה רואה, גם שיניתי את אורי ממש, את דעותיי מהקצה לקצה. אני משתדל להיות קשוב כל הזמן למחקר, לניסיון הקליני שאני צובר, ולשנות את דעותיי בהתאם לנסיבות, גם האישיות וגם בכלל. אבל בהחלט היום, בגלל שהבעיה המטבולית שאנחנו מדברים עליה היום נעשתה כל כך משמעותית ונפוצה, אז לרוב האנשים שמקשיבים לפודקאסט שלנו, כדאי לשים לב לכמות הסוכר בוודאי, ואולי גם הפחמימות.
בוא נדבר רגע אז באמת על טבעונות, אם כבר פתחת את הנושא.
יאללה.
כי, אוקיי, אז רוב הטבעונים, לפחות שאני מכיר, אומרים, טוב, הם לא אוכלים בשר, ואז הם הולכים לכל מיני תחליפים, שאתה רואה את הפרצוף שלי, כאילו שהם בזויים.
גם הפרצוף שלי מתקרקם.
ואז זה ברור שזה מאוד מאוד לא בריא. כל התחליפים התעשייתיים, המעובדים.
כל ההמבורגרים וזה. כן. טבעונות צריכה להיות מאוד פשוטה. ירקות, פירות, גנים, קטניות, אגוזים ועתירי שומן שהזכרתי. כן. זה הטבעונות הבריאה. שמבשלים בבית ועושים הכל פשוט. התחליפים האלה זה מאוד בעייתי. יש כמה בעיות עם טבעונות פוטנציאליות. קודם כל, בואו נתחיל בבעיה המטבולית. יש בזה המון פחממות. מי שסוכרתיים, טבעונים, הרבה הרבה יותר קשה לאזן אותם. מה תשאיר להם לאכול? הורדתם להם את הדגנים, את הפירות, את הסוכר, מה נשאר להם לאכול? מה, הם יאכלו חסה ואבוקדו ואגוזים כל היום? אז זה קודם כל, קשה לאזן בעיות מטבוליות עם סוכרת. דבר שני, הרבה פעמים התשוקה שהיא בילט אין בטבע לחלבון לא באה על סיפוקה. יש הרצאה פנטסטית, זה נקרא The Protein Leverage Hypothesis, הרצאה חכמה שמסבירה למה הרבה פעמים טבעונים כל היום צריכים לנשנש ולאכול. משהו עמוק ברעב שלנו לחלבונים, שהוא קיים אצל כל היצורים בטבע, לא בא על סיפוקו. והם כל הזמן צריכים לנשנש, כי אין סיפוק אמיתי. זה היבט שני. היבט שלישי זה פוטנציאל לחוסרים. למשל, חומצות שומן מסוג אומגה 3, שהם Essential Fatty Acids, חומצות שומן חיוניות, ההגדרה חייבים לקבל מבחוץ. לקבל אומגה 3 מפשטן וצ'יה, זה לא ייתן סיפוק לצרכים שלנו לאומגה 3, של המוח שלנו, של ליצור מצב אנטי דלקתי בגוף. אגב. אני, יש לי חילוקי דעות, אני נותן שמן אומגה 3 ונוטל בעצמי מדגים. אני חושב שבעיה עם האומגה 3 מהצומח, מהמרווה המרושטת ושאר המקורות. צריך לעבור כמה שלבים של המרה, עד שהוא מגיע לחומצות השומן שהן פעילות בגוף, כך שאני לא מתלהב מהאומגה 3 מהצומח, אני בעצמי בחרתי ואני נותן להרבה מהמטופלים אומגה 3 מדגים. אז בעיות של חוסרים, בוודאי ב-12 זה ברור, לפעמים מינרלים מסוימים, יותר אוסטאופורוזיס אצל טבעונים. בקיצור, תראה, מישהו אידיאולוג ואומר, אני לא אגע בבעלי חיים, זה התנאי שאתה מציב לי, אנחנו נעבוד בתוך המסגרת הזאת ונעשה את הכי טוב שאפשר. אני רואה את התקלות כמובן, מי שמסגסג על טבעונות לא יגיע אליי, אבל אני מוצא הרבה תקלות.
זה באמת השאלה, אז כי יש את הטבעונות מסוג של, פשוט מישהו מחליט להיות טבעוני, ואז אבל אוכל המון מזון כמו קמחים שהם נשמעים בריאים, כי זה נשמע כמו קמח חדשים, אבל זה מזון מעובד, שזה ברור שזה לא טוב, או תחליף בשר, שזה ברור שזה לא טוב.
לא, זה לא ברור.
זהו, בגלל זה אני מדגיש את זה פה. נכון, כן. נכון.
בעיניי כל מזון נטועס, אתה יודע מה, בראש ובראשונה, לכולם תפחיתו מזון נטועס בחיים שלכם.
כן, זה כמובן לא הדבר הכי גרוע, זה לא כמו עכשיו הממתק, ואפשר לאכול מזה במידה, אבל זה לא יכול להיות כל התזונה.
בוא נאמר, זה עונה לטבעונות האידיאולוגית, אבל זה לא עונה לטבעונות כן. הבריאה.
זה היה טוב לשים על זה דגש, כי אני חושב שזה טעות שראיתי הרבה אנשים עושים, שהם אומרים, אוקיי, אם אני טבעוני, אז זה בריא, אבל רוב המזונות הלא בריאים יכולים להיות טבעוניים. אם שוקולד הוא טבעוני, זה לא הופך אותו לבריא. להפך, השוקולדים הטבעוניים הם הכי גרועים הרבה פעמים.
כי מכניסים שמנים זולים.
כן, כן.
שמגבירי דלקת וקרשיות יתר.
כן, והגבינות הטבעוניות הכי גרועות וזה. אוקיי, אבל בוא נגיד בן אדם שעושה טבעונות טוב, שאוכל קטניות ודגנים וירקות ואגוזים, ואוכל טוב, אז מה אתה חושב על זה?
אם הוא מרגיש טוב, נהדר, אבל תהיו רגישים למה קורה לכם, האם אתם נחלשים, התפקוד המוחי שלכם, התפקוד המיני שלכם, האם אתם מרגישים מצוין או לא. אם אתם מסגשגים, אז תמשיכו, אבל תהיו ערניים, כי לפעמים זה בא אחרי שנים של טבעונות, מתחילות לבוא הבעיות. הבעות האלה בחורות צעירות, אני לא אוכל מעולם החי שום דבר, נשירת שיער, אנרגיה כמו של הסבתא שלהם, אולי אפילו הסבתא יותר אנרגטית מהם.
לא, גם בדרך כלל חולות לא
בריא. רזות, תעלה נידף ברוח, חולות כל הזמן. מעולה? תשמע, 20 שנות טבעונות, רובם אני הרגשתי טוב, והייתי בסבבה.
עכשיו, אם מישהו אז מתוסף כזה בקטנה, פה איזה ביצה, פה איזה דג, אז אתה חושב שזה ישמור עליו?
יש סיכוי כזה, כן. של להכניס קצת עולם חיה, אבל זה לא טבעונות אידיאולוגית, זה טבעונות בריאותית עם קצת הרחבה שלה.
עדיין יש פה אידיאולוגיה, תראה, גם אני בסופו של דבר מאוד ממעיט מהמזון מהחי, מסיבה אידיאולוגית. אני חושב שלהמעיט יש ערך.
אז אמרת לך, גם אני לא יודע איך זה נחשב, אבל אני אוכל פעם ביום מעולם החי, ולרוב זה יהיה הביצים של התרנגולות, אז אני לא אוכל המון בעלי חיים, אוקיי? מכל מיני סיבות, אבל אמרתי, גם אנחנו לא רוצים יותר מדי חלבונים, בגלל שגם זה מעלה אינסולין, ועוד חיישני תזונה שאומרים לגוף לגדול. אנשים צורכים המון חלבונים, דרך חיישני התזונה, משדרים לגוף לגדול. ולגדול ביתר זה עלול להיות סגסוג יתר, קרי סרטן. אז אני חושב שאני ביחסים טובים עם ההרמונית שלי ולא רוצה שיקחו לי אותה. ורוב הגברים, בוא נאמר, הסיכוי של גבר מערבי לקבל סרטן במהלך חייו יכול להיות קרוב לאחד לשתיים. אז אני צורך חלבונים בכמות מתונה כי אני לא רוצה שיהיה לי סגסוג יתר בהרמוניתי.
יש קצה שני של תזונה, שזה תזונה קטוגנית, באמת אוכלים הרבה מאוד מהחי.
תזונה קטוגנית אמורה להיות עתירת שומן, גם מהצומח וגם מהחי.
אתה יודע, וכמובן אנשים שמתאמנים, שאומרים שחלבון צריך להיות פי שתיים ממשקל גוף וכל מיני כאלה, אז מעניין תשמע מה אתה חושב על תזונות כאלה.
אני חולק עליהם. זה תזונה טובה לתקופות קצרות, אבל לאורך החיים יותר מדי חלבון מסכן אותנו, גם את הכליות שלנו, גם את העצמות שלנו, וגם את הסיכון שלנו לסרטן. אז אני חושב שצריך לצרוך חלבונים בכמות מתונה, ולא להגזים. כי זה משדר לגוף לגדול, פשוט יותר מדי. אז אני יודע, יש אנשים שהם שבועים
רוצים לגדול.
הם רוצים להראות את שריריהם. אז בסדר, אני לא מתווכח עם זה, אבל המחקר הרפואי לדעתי לא תומך בלהיות גדולים מדי. זה כמו לדחוף את את הדפשה של הגז במכונית כזה עד הסוף, ואז היא נגמרת יותר מהר. אתה שוחק אותה. אז אני חושב שכמות מתונה לאורך החיים, מתי צריך יותר חלבון? שאנחנו גדלים, ובסוף החיים. יש זקנים שאין להם אוכל טוב, ולא יודעים לבשל, קשה להם לקנות ולהכין אוכל, והרבה פעמים זה אוכל מוכן כזה שהם קונים, והם עלולים להיות רזים מדי. יש לזה שמות ברפואה. קוראים לזה frailty, שבריריות. ממש אוכלים את הגוף שלהם לאט לאט, נעשים רזים מדי, שבריריים כאלה. כן. אז זה מסוכן, הם נופלים יותר, המערכת החיסונית שלהם מרדת.
אז באמת, מן הסתם שריר זה דבר מאוד בריא, אנחנו רוצים להיות שריריים. כן. אז מה בעצם האיזון הנכון, נגיד, אם בן אדם הולך להתאמן בחדר כושר, כי אמרת שבאדי בילדינג זה לא בריא.
זה לא בריא לאורך שנים.
כן.
בוא נאמר, כל החיים, אני חושב שזה דבר שהוא לא מסייע לאריכות ימים בריאה.
כן.
יכול להיות שהם יתפסו בנות זוג איכותיות, ומבחינת פוריות, בשנות הפוריות שלהם זה יהיה בסדר, אבל היום אנשים רוצים לחיות מעבר לשנות הפוריות שלהם.
פשוט, אתה אומר, אימונים מתונים עם תזונת חלבון
מתונה. נשמור על מסת שריר טובה, על אחוז שומן נמוך, אחוז שריר טוב, כמות מתונה של חלבונים.
כן.
ככה אני חושב. אין לי מונופול על האמת, שחר.
כן, כן.
זו מחשבותיי.
מחקרים
כן, אני מנסה לשלב את הידע מכל מיני אסכולות, ולכן אני עושה את הבחירות שלי וכך גם ממליץ לאחרים. וגם, אתה יודע, בתקופות שונות אפשר לאכול שונה. דווקא בגילאים של אמצע החיים אפשר לאכול פחות חלבונים, כי אנחנו רובנו לא נכנסים לשעות לחדר כושר ולפתח שריר. אנחנו רוצים לשמר את מה שיש. זה מאוד משמעותי לשמר את המסת שריר שלנו לגיל המבוגר. אנשים השברירים האלה הם מאוד בסכנה.
כל הפודקאסט הזה, ובכלל כל הפודקאסטים שאני עושה, זה תמיד איזשהו פינג פונג בין, יש קיצוניות אחת של אנשים, כנראה אחוז יותר גדול שהם פחות מדי פעילות גופנית, תזונה בעודף משקל, אבל יש גם תמיד את הקיצוניות השנייה שאני שומר עליה של אנשים שהם כאילו רבקיסטים, שהם, זה גם פשוט בקהל של הפודקאסט זה כנראה קיים, אנשים שהם ככה, אני עושה מה שצריך, אבל אז הם עושים יותר מדי.
הדרך האמצע היא בדרך כלל דרך טובה, לא יותר מדי, לא פחות מדי.
מה עם תוספי תזונה?
לפי הצורך, אני לא נותן all across the board לכולם או משהו כזה. אני אגיד שהרבה לדעתי זקוקים לאומגה 3, בגלל שזה חומצת שומן חיונית, אני כבר לוקח את זה הרבה שנים. זה טוב למוח, זה טוב למניעת מחלות, זה טוב כאנטי-דלקתי, כמפחית קרישיות דם, יש בזה המון המון יתרונות, זה פשוט חיוני. תינוקות צריכים את זה בשביל המוח שלהם, בשביל התפתחות העין, לכן גינקולוגים ממליצים לנשים בהיריון לקחת אומגה 3 כדי לפתח את המוח ואת כל מערכת הראייה של התינוק. אז אומגה 3 לדעתי הרבה אנשים צריכים, ואם הם לא מקבלים את זה דרך התזונה, אז כדאי כתוסף מזון. ויטמין D, אני מוצא שהמון אנשים חסרים ויטמין D.
אומגה 3, יש דיבור על זה שהוא מתחמצן מאוד בקלות וצריך קירור, אתה חושב שזה...
לכן. המוצר שעליו אני ממליץ, נשמר בקירור במחסן של החברה, מגיע בקירור אלינו ונשמר במקרר אצלי בבית.
וזה שווה את ההשקעה לקנות את האומגה 3 הספציפית.
נכון. מה שמכניסים לגוף צריך להיות הטוב ביותר.
לא להתפשר, אתה אומר.
לא להתפשר. בכל דבר שאנחנו מכניסים לגוף, בעיקרון אנחנו לא רוצים להתפשר. כן, אבל... יש מקומות שזה לא משמעותי. כן. למשל, ויטמין D, I don't care, כאילו, מאיפה שתשיג את הכמות שאתה צריך, it's okay.
ברור שאם נוכל רק את המזון הכי אורגני והכי זה טוב, אז יש כזה פרקטיקה של החיים.
אין בעיה, אני גמיש. כן. אני גמיש. יש מקומות שחשוב לי ויש מקומות שאני...
זאת אומרת, אומגה 3 זה מסוג המקומות ששווה.
חשוב להקפיד על האיכות, כן, ועל הקירור. כן.
וכמה כמות של אומגה 3?
זה די ספציפי לכל בן אדם. למשל, אנשים עם נטייה לדלקתיות, באים אליי עם תלונות שקשורות למחלה אוטואימונית, או מחלה שיש בה מרכיב דלקתי, או מדדי הדלקת שלהם גבוהים, אני אתן יותר אומגה 3. אני בחרתי לקחת 4 קפסולות של כל אחת 600 מיליגרם של שתי חומצות השומן, EPA, DHA, אז זה יותר 2400 מיליגרם של שתי החומצות שומן המשמעותיות האלה בגוף. אלה שתי חומצות השומן החיוניות שהן אומגה 3. האבולוציה התרחשה בסביבות של ימים ואגמים, כשתמיד היו דגים, מכילי אומגה 3 בסביבה. אז המוח שלנו והגוף שלנו מצפה לזה.
אם במשך תקופה לא אכלתי מזון מסוים, ברגע שאני אוכל אותו, הגוף יקלוט אותו יותר טוב, לא? אם נגיד, יש לי מחסור בברזל, ועכשיו אני אקח, אז הוא יקלוט את זה יותר טוב, כי הוא רעב את זה יותר.
תמיד יש בגוף איזונים. אם אתה חסר ברזל, ותיקח תוסף ברזל, הוא יצליח להפיק ממנו יותר מאשר אם אתה בא אל, אם אתה מתחיל לקחת את הברזל הזה כשאתה מאוזן ורמות הברזל שלך תקינות. כן, לגוף יש אדפטציה כזאת שהוא יעיל יותר בספיגת חומר חסר מאשר לו. זה נכון מה שאתה אומר. אבל בדרך כלל ניתן ברזל למי שחסר כן. לו ולא לסתם.
זאת אומרת, אתה לא חושש שאם לוקחים תוסף מסוים במשך זמן, אז שיש לו... כמו, אתה יודע, כמו שאתה שותה קפה, אם אתה שותה הרבה, אז אתה צריך כמות יותר גדולה כדי להתעורר. אז השאלה אם זה גם בתוספים.
הסכנה היא בעיקר לויטמינים מסיסי שומן, כי הם עלולים להיאגר בגוף. ויטמין D, A, E ו-K. E ו-A, מעט מאוד אנשים לוקחים. D, הרבה אנשים צריכים. פה יש לי קצת ויכוח עם חלק מהמומחים, שאני חושב שצריך רמות גבוהות של ויטמין D בדם, באמצע של הנורמה, בעוד שרוב הרופאים מסתפקים בתחתית הנורמה, מהאנשים שאני לומד מהם, שעסוקים במניעה של מחלות גדולות כמו סרטן, או ירידה קוגניטיבית, ההמלצה היא להיות באמצע של הנורמה, ולא בתחתיתה. אבל אם אתה לוקח כמויות מוגזמות, אתה עלול לפתח רעילות. אני בחיים עוד לא ראיתי את זה, ולכן אני גם עושה בדיקות דם לאנשים, כדי לדייק את המינון שאני ממליץ להם.
יכול להיות שבן אדם בקיץ הישראלי יצטרך לקחת ויטמין D?
כמה אתה בשמש, שחר? ובאיזה שעות? אם אתה רבע שעה בין 10 ל-4 בחוץ, קצת עושה בטן גב, מספיק. אבל כמה אנשים עושים את זה? מי יוצא בשעות החמות? אנחנו מייצרים ויטמין D כשהשמש מעלינו, בזווית של מעל 50 מעלות. כלומר, כשאתה הולך בים בשעות הבוקר המוקדמות, או אחר צהריים המוקדמות, אתה לא מייצר בכלל ויטמין D בשיא הקיץ. אז אתה חייב להיות בשמש. מי יוצא לשמש? אני, בימים שאני לא עובד, אני מתחתונים בחוץ בגינה, עד שכבר החום כבד מדי, ואני לא יכול לסבול אותו, אז זה יכול להיות עד 9:30 כזה, ואז אני כבר מוטש מהעבודה מ-6 בבוקר, אבל אני מתחתונים במכנס קצר, כדי להפיק מקסימום ויטמין D בתקופה הזאת. ביום כזה אני לא אקח ויטמין D. ביום שאני כל היום בקליניקה, באור מלאכותי, אני אקח ויטמין D. אז אני לא תמיד לוקח, אבל אני צריך להיות בזמן הגון כן. בשמש, וכשהיא בזווית משמעותית, כדי לייצר ויטמין D. אתה רואה שאני לא לבנון, אני מנצל כל הזדמנות להיות בשמש. גם אני פה קצת חולק על רופא האור שלנו, כל כך מפחידים אותנו מהשמש, אני לא אומר להישרף, להישרף זה מסוכן, אבל חשיפה קצרה לשמש עוצמתית, זה לא מסוכן. רבע שעה, גג חצי שעה, פליפ פלופ כזה, סבבה. לא לברוח מהשמש, האבולוציה נעשתה בשמש. וכמובן, אם אתם לבנונים כאלה ורדרדים, אז תתחילו בחמש דקות, ותבנו את השיזוף לאט לאט, ואת ההגנה היחסית. כן, אתה מסתכל על הצבע שלך, בוא נשווה רגע. אני קצת יותר שזוף ממך, שחר, צל השמש. אז ויטמין D חסר להרבה אנשים, טבעונים צריכים לבדוק כמובן ב-12, לפעמים אבץ חסר להם, ברזל יכול להיות חסר. מעבר לזה אני נותן ספציפית לפי בעיות, אני לא נותן סתם מולטי ויטמין. אני גם לא חושב שכדאי לקחת, צריך לאכול טוב, זה הרבה יותר משמעותי. כל אלה שמדברים על אנטי-אוקסידנטים נגד סרטן או משהו כזה, זה לא עובר במחקרים. תאכלו את האנטי-אוקסידנטים בתוך האוכל שלכם.
פרוביוטיקה?
פרוביוטיקה, דבר נחמד, אבל אם אתה אוכל טוב, אתה אוכל הרבה סיבים, ומדי פעם אני מגדל את הקמבוצ'ה שלי באדיקות, ושותה קצת ממנה, ומדי פעם עושה כרוב כבוש, שהוא יושב חודש בתוך מתקן מיוחד כזה, מחרס, ואז גם שותה את המים של זה ואוכל את זה, משתדל בצורה טבעית, אני לא לוקח פרוביוטיקה. אבל אם אתם עם אנטיביוטיקה, לא הייתה ברירה, אז אולי תעזרו בפרוביוטיקה באופן זמני. אם יש לכם בעיות במערכת העיכול, אז אולי אז שווה לקחת פרוביוטיקה. זה לא נו-נו, אבל צריך להתאים את זה לבן אדם.
יודע שבנטורופתיה לפעמים מסכים בזה. נושא של צירופי מזון. משמעותי, לא משמעותי.
בתקופה עוד שהייתי טבעוני, ואז למדתי את הדוקטור בנטורופתיה בארצות הברית, בסיאטל, לפני שובי ארצה, ביליתי חצי שנה במין בית הבראה כזה טבעוני, כדי ללמוד לפקח על צומות רפואיים, therapeutic fasting, צומות ארוכים. זה מקום שכבר היה קיים כמה שנים, זה היה בצפון קליפורניה, ואנשים היו באים לצום ארוך. כל החבורה שם היו טבעונים, והם בעצמם הוציאו, שם הם היו ממובילי הטבעונות בארצות הברית, היו כנסים שלהם, של החבר'ה של ה-Natural Hygiene. הם היו מובילי הטבעונות בארצות הברית, והם בעצמם הוציאו מין מנשר כזה, שבו הם אומרים, אין צורך לעשות צירופי מזון. זה טוב לאנשים מאוד מסוימים, שכשהם אוכלים יותר מדי מזונות, אז זה לא טוב להם לבטן, אבל זה לא משהו שהוא necessity לרוב האנשים. זה משהו קצת אנטיקה. מי שהתחיל את זה, זה הזוג דיימונד שכתבו את הספר Fit for Life לפני מיליון שנה. היום אני לא חושב שזה נחוץ. שוב, אם יש בן אדם שיש לו בלגן במערכת העיכול, ואם הוא מצרף הרבה מזונות, זה לא טוב לו. אחד הנושאים החשובים ברפואה טבעית זה הנושא של אי-סבילות למזונות. הרבה אנשים עם מצוקה בטנית, הרקע לזה הוא אי-סבילות למזון. באנגלית זה נקרא food intolerance או food allergy. וכן, לפעמים אני עושה להם דיאטת אלימינציה וממליץ להם לאכול לא יותר משני מרכיבים בארוחה. כי יותר מזה כבר מתחיל להם הבלגן. אבל אז אלה אנשים מאוד מסוימים. אבל אדם בריא, אני לא חושב שכדאי לתרוח ולעשות מזה עניין גדול. Mm-hmm. זה הופך את האוכל לעיסוק מורכב, מסובך, שוב לחזור לכלא של התזונה. מבחינתי תזונה צריכה להיות פשוטה, חלק מהחיים זורמים איתה, רוב הזמן אוכלים פשוט, מדי פעם ארוחות גורמה יותר טובות, יותר מושקעות, אבל זה צריך לשרת אותנו, לא להיות עבדים של האוכל והתזונה, זו דעתי. והרבה אנשים דרך אגב שעוברים לתזונה החדשה, עם פחות פחממות, הקרייבינגס שלהם למזונות יורד, לכל החשקים דואחים, והם אומרים לי, דני, איזה כיף, אני כבר לא עבד של התזונה, אני אוכל כשאני רעב, אני שבע, אני אוכל שעות ללא אוכל, לפעמים אני מוותר או מוותרת על ארוחה, כי פשוט אני לא מרגישה צורך. זו חוויה חדשה עבורם. אנחנו השתחררנו מהכלא של התזונה. זאת המטרה שלי, שנחיה בכיף, שבעים, מרוצים, במשקלנו הרצוי, בלי הפרעות מטבוליות, ובלי להיות עבדים של התזונה, לא להתעסק עם זה כל הזמן, לא לחשוב כל הזמן, מה אני אוכל, מה זה, וזה הופך לטבע שני, כשאתה נגמל מהקרייבינגס האלה, המטורפים ששולטים באנשים, פשוט קל יותר לחיות ככה.
ודיברת גם על הנושא של הפיקים של הסוכר, ויש פירות שמקפיצים את הסוכר בדם. שמעתי גם שאומרים, אז אוקיי, תאכל את זה עם איזה גוזים או משהו, זה אתה חושב
נכון.
צירוף טוב?
זה נכון. כל פעם שאתה מוסיף למשהו פחממתי, אוכל שומני, עקומת הסוכר תהיה מתונה יותר. זה נכון? Mm-hmm. אז אם אתם בוחרים לאכול, למשל, פרי עם חופן אגוזים, אוקיי?
ואני שואל את זה, כי גם מצד שני בפילוסופיה של צירופי המזון, אז אחד הדברים שאומרים זה שפירות לא עם מזון אחר, או פירות מסוימים סבבה עם שומן, פירות אחרים לא טוב עם שומן.
שחר, זה נורא מסובך. למה לסבך את החיים? כל כך מורכבים גם ככה.
אומרת,
אני חושב שזה מיותר.
בתחושה שלך, בבטן שלך...
זה ממש מיותר. אם אתם סובלים, אם אכלתם פרי עם אגוזים, וזה עשה לכם סמטוחה בבטן, אז אל תעשו את זה. אבל רוב האנשים, זה ממש סבבה להם. לאכול פרי עם אגוזים, מה רע? ותשתדלו לאכול פירות עם אינדקס או עומס גליקמי נמוכים יותר, כמו פירות יער, תות שדה, כן. כמות מתונה של אבטיח, למשל, לא תעלה לכם מאוד את הסוכר, אבל כמות קטנה, אוקיי? גרגרי רימון, כל יש כמה פירות כאלה שלא מאוד מעלים, לעומת ענבים ומנגו ובננה ואני יודע מה.
עכשיו, ממש כזה לקראת סיום, אתה מתהלך עם מד סוכר.
יאללה, שנשלוף אותו ונראה מה.
כן.
יש לי פה את החיישן, למי שרואה. כל שבועיים צריך להחליף אותו. זה טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
שאתה יכול לסרוק אותו עם הפלאפון ולראות את הסוכר שלך.
בכל רגע ורגע.
וגם הוא נותן איזשהו גרף של...
כן, הוא אוגר נתונים כמה שעות. זאת אומרת, כל כמה שעות אני צריך לקרב את הנייד כדי לקבל את השעות האחרונות. ומי שכן רואה, קו ישר. אין פיקים של סוכר, אבל זה ברור. כי אני לא אכלתי עוד לפני 9, והאגוזים שאכלתי בדרך לפה בכלל לא גרמו לעליית סוכר. קו ישר, זה אופטימלי. בואו נראה רגע את היממה. טוב, אתמול בערב אכלתי איזה שני שזיפים, טיפה העלה לי את הסוכר, אבל גם ל-140. אבל מהבוקר, מחצות בערך, אני סביב 100 עד עכשיו.
אז למי מומלץ לשים דבר כזה? כי זה גם, יש איזה קצת עלות.
לא קצת, זה יקר. זה בערך 250 שקלים לשבועיים, כל חיישן מחזיק מעמד שבועיים. בוודאי סוכרתיים מומלץ, גם פרסוכרתיים כמוני, וכל מי שחרד לנושא המטאבולי שלו. מכיוון שאני רגיש לפחממות ומועד לפורנות, ואני מת על פירות ומתוקים, אז זה סוג של שומר עבורי, שוטר. אני אחשוב פעמיים לפני שאני אוכל את הדברים שמקפיצים לי את הסוכר, כי אני אז אראה את הפיק הזה בסוכר ואני לא אשמח כל כך.
שאתה חושב שלמישהו, נגיד כמוני, גם כדאי לעשות עם זה איזה ניסוי, לפחות פעם אחת לאיזה שבועיים?
לא נראה לי.
לא צריך, אתה אומר. לא, לא
אתה במצב מטבולי כל כך טוב. אני לא אגלה את המספרים של בדיקות המעבדה שלך שראיתי קודם, אבל אתה כל כך רחוק מהפרעה מטבולית, שלא הייתי מבזבז על זה יותר מדי אנרגיה. אבל דיברנו על הרזים ששמנים מבפנים, הזכרנו אותם?
מה גורם לזה? כאילו, איך מצב כזה קורה ש...
כמו תמיד, אינסולין גבוה. Mm-hmm. ואכילת הרבה פחמות. כבד שומני. חייבים כמה שניות על זה, לא?
כן.
כי זה כל כך נפוץ עכשיו, אתה לא מבין. וככל שזה יהיה נפוץ יותר, זה יהפוך בשנים הבאות לאחד הניתוחים, הסיבות העיקריות לניתוח להחלפת כבד, כי זה, אם זה נמשך הרבה שנים והולך ומחמיר, זה מגיע לשחם את הכבד. והדרך היחידה, כרגע, כמובן שחברות התרופות מחפשות את התרופה לכבד שומני, אבל כרגע הדרך היחידה שידועה לי לגרום לנסיגת השומן מהכבד, זה מה שדיברנו היום. הפסקות אכילה ארוכות, צומות ומיעוט פחממות, בעיקר פרוקטוז, הסוכר של הפירות מעלה את השומן בכבד. איזה בסה, אה? איזה בסה לאוהבי הפירות. אני חייב להגיד משהו, כי זה, אני נתקל בזה המון בקליניקה. אבל אמרו לי שפירות זה בריא. כתוב בכל ההמלצות לאכול פירות. זה חיוני לבריאות, חייבים לאכול פירות, אומרים לי המטופלים. צר לי, חבר'ה, זה בסה, אני מת על פירות. אני נאבק בזה. לא צריך פירות, זה לא חיוני לחיים, זה לא חיוני לבריאות. חלבונים כן, ירקות כן, פירות לא.
אבל אולי הלכת קצת לקיצוניות השנייה.
אולי.
כי השאלה אולי גם תלוי למי, למישהו שהוא ב... עודף משקל, והוא אוכל יותר מדי, אז ויש לו עמידות לאינסולין, אז אולי זה לא טוב לו.
גם אבל... אדם כמוך לא חייב פירות. אתה תשרוד מצוין, אם תאכל חלבונים איכותיים, שומנים בריאים ומלא ירקות, אתה לא זקוק לפירות.
ויטמינים,
אתה יכול ליהנות מזה. שאת כולם עדיף לקבל מירקות, בגלל שהן באות בלי הפרוקטוז, שעושה כבד שומני. שוב, אתה אדם שאמרתי, אתה הרבה יותר ליברלי יכול להיות, בתזונה שלך, אבל רבים מאיתנו לא. ואז אכילת פירות, אנשים אוכלים פירות כי הם חושבים שזה נחוץ ובריא. אז אם אתם אוכלים את זה כי בא לכם על המתוק, כמו שאני נופל לפעמים ומועד, אז סבבה. אבל שתדעו שזה לא חיוני.
אבל אתה הסברת משהו על ההתחלה, שאתה אמרת, הבעיה היא לא מה שמעלה את האינסולין, הבעיה היא שהתאים הם כבר יותר מדי מלאים, התאים כבר בעודף, ואז האינסולין לא יכול להכניס עוד לתאים. אז,
נכון.
אז הבעיה היא לא הפירות עצמם, הבעיה היא שהתאים מלאים.
הפירות לא באים בריק, זה כבר אחרי שאכלת את ה... זה הכינוח שלך, או לא יודע, ארוחת הפירות שלך בבוקר, עם השק פירות, או אחרי שאכלת לחם, פסטה, אורז ותפוחי אדמה.
אבל אני אגיד לך למה אני מדגיש את זה.
והוגה, אתה יודע.
כי אז אנשים אומרים, טוב, אז אני לא אוכל פירות, אבל אני אוכל פסטה, אז עדיף שיוכלו פירות.
כן, זה נכון, אבל רק שנדע שזה לא הכרחי וחיוני, אפשר לחיות בלי פירות, בריאות מצוינת, זה לא הכרחי, זה תנאים ותאים ויש כאלה שזה סבבה להם. אבל מי שבהפרעה מטבולית, תיזהרו.
אבל זה עדיין יותר בריא מ-90% מהמזונות שיש בסופר.
אם אתה קורא לדגני בוקר אוכל, שמבחינתי זה מה שנקרא not for human consumption.
מה שמוכרים אותו כדי שתכניס לפה. אז עדיין פירות עדיפים מ-90%. אז אם עכשיו אנשים לא אוכלו פירות, הם אוכלו את זה.
זה נכון, יותר טוב מכל הדגנים המעובדים, בוודאי. בכלל מדגנים, מהמילנים, זה נכון מה שאתה אומר, כי זה עדיין אוכל אמיתי. אבל חשוב שידעו אלה שרוצים להוריד את הסוכר, חלבון מהחי ומהצומח, כן. ירקות, כן. אגוזים, כן. לא חייב פירות.
כן. כי אני חושב שבן אדם שיוכל רק ירקות וחלבון מהחי איכותי שגדל על עשב וזה, אם בן אדם יגיע למצב כזה שהוא לא אוכל שום מזון תעשייתי, אז פירות כבר לא יזיקו לו, כי הוא כבר לא יהיה בעודף.
קרוב למדי.
וואו, זה היה גדוש ועמוס בטיפים, בדברים שחשוב לדעת. תשמע, אני חושב שרק ההבנה של זה, שזה קודם כל גורם לכל כך הרבה מחלות, זה משמעותי, ואחר כך גם ירדנו לרזולוציות מאוד ספציפיות פה.
תשומת לב. לשים את הלב, בעברית זה ביטוי מאוד יפה. תהיו בתשומת לב, תכירו את עצמכם, תכירו את המצב המטבולי שלכם, תבדקו איפה אתם בסולם הזה של אתם בריאים מטבולית או לא. ואז אתם יודעים היום מה אתם יכולים לעשות כדי להחזיר את עצמכם למרכז, לבריא. זה הכל.
אז דוקטור דני קרת, היה מרתק, ואני אשים גם קישור לאתר שלך, למי שרוצה לשמוע ממך.